חג הפורים, נס פורים ובכלל אדר. כשלשיעור היום אני קורא מה קרה להוריד את המסכה. מה המסכה אומרת לנו? מסכה כשמה כן היא. מסכה בעצם מלשון מיסוך. היא בעצם מסכת, מסכת על מה? ישנו מיסוך, מין וילון, על מה שקיים בפנים. ביהדות הכל מדויק וכן שפת הקודש. עולם מלשון העלם. העולם בא להעלים על משהו. במילים אחרות, העולם שאנחנו רואים זה המסכה של הבורא. העולם הוא אחדות אחת אנרגטית, שכל מה שאנחנו רואים, מהדומם ועד ממשלת החי, הכל בעצם זה כמו מסכה שמעלימה על אור הבורא שמהווה אותה בכל רגע ורגע. מי שיפתח את כתבי הקבלה יראה שיש שם התנסחות שאור אין סוף שברא את העולם, הרי הוא מהות רוחנית. אז איך מהות רוחנית בראה את המציאות הגשמית הזאת, את החומר? רוח הופך להיות חומר. אלא העולם הוא אור שהתעבה עם עין. לכן מי שיסתכל בתורות המדע יראה שלא פעם ולא פעמיים מדברים שלכל עצם, אם הוא דומם, בטח אם הוא צומח ובטח אם הוא חי, יש לו רטט אנרגטי כלשהו. ופשוט כל אחד מאיתנו, מהדומם עד לחי, נמצא ברטט אנרגטי אחר. שלום וברכה. אז העולם מלשון מסכה, וחודש אדר זה חודש שמאפשר לנו להוריד את המסכות. מה הכוונה? לחשוף את האמת. ומי שבעזרת השם יצא לו אחד ממצוות החג זה להיות במשתה פורים. מצווה אחרת זה מתנות לאביונים, משלוח מנות ומקרא מגילה. אלה ארבע מצוות חשובות של החג. כן. ושם במשתה, סעודה שנקראת משתה. וחייב איניש לבסומי, מה זה חייב איניש לבסומי? אדם חייב להתבשם ביין, טוב? ובקבלה אומרים בזוהר, עד למקום שהוא אפילו מגיע להקאה. הקאה של מה? של כל הדברים הלא רצויים שהוא בלה במהלך השנה. כמו שכתוב, עשית רח רצד האחר, הוא בולע מהקדושה, אנחנו כאילו מקיעים את כל הדברים הלא רצויים. עכשיו זה מעניין. מסתכל את זה בעולם הפשוט, בואי נה, זה שיקור, זה מה, אתה שוטה, שוטה, שוטה כדי להשתכר, אלא לא. יש עניין, וזה עניין גבוה. אבל חשוב לשים לב שגם בשתייה של משתה פורים, תהיה אחי שתהיה, לדאוג שמחנך יהיה קדוש. כלומר, שאם חלילה אני יושב במשתה הזה ויוצא מזה דבר לא רצוי, אז פספסתי את כל המטרה. ושם במשתה הזה אומרים לך לשתות עד שמה? עד שאינך יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה הכוונה בין ארור המן לברוך מרדכי? שעד שאתה מגיע לדרגה כזאת היא גבוהה, שהטוב והרע זה בעצם מהות אחת. ואין רע יורד מלמעלה. אז אם אנחנו מסתכלים על הפתיחה שלנו, מה קרה להוריד את המסכה, בחודש אדר ובטח במשתה הזה, המגמה שלנו זה לחשוף, להוריד כביכול את המסכה הזאת, שמה שנחווה אצלנו בחיים בתור רע, בתור שלילי, הוא במהותו, בפנימיותו, כמו האדם אחרי מסכה, אתה לא רואה את האדם שבפנים, הוא טוב. אבל רק זה טוב שהוא לא גלוי. ובגלל שהוא כזה עוצמתי באור הטוב שלו, כשהוא השתלשל לעולם, הוא השתלשל בצורה כאילו הפך הטוב. תן איזה משל לפעמים על אבא או על בן זוג שכועס, רוגז. זה כאילו, למה אתה כל כך כועס? למה אתה כל כך רוגז? אני לא כועס, אני לא רואה, אתה מכאיב לי. אז אני חייב להגיד את הדברים האלה. למה אתה חייב להגיד את הדברים האלה? כי אני רוצה טוב בשבילך. נעזוב כרגע את המקום שאם אתה רוצה לתקן, תקן את עצמך קודם כל, עזוב את האחר. אבל אנחנו יכולים לראות שפתאום בן אדם רוגז או רוטן, הוא כועס והוא רוגז, אבל בעצם בפנימיותו הוא מתאבל לטוב, לטוב חזק, רק כשזה יוצא ממנו, זה יוצא בצורה, כביכול, לא רצויה. מה קרה? קרה אותיות רק מהשם. מה? אנחנו מה? מה זה אותיות? מה זה אותיות כשאדם שם את עצמו בתנועה של מה? מה זה אותיות הביטול? אנחנו מה? זה כמו שמשה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו לשליחות להוציא את עם ישראל, הוא אומר, מי אני שאתה שולח אותי? אנחנו? כלומר, מה אתה רואה בי? מה קרה כדי להבין שגם הרע המשתלשל למטה הוא רק מהשם ויש בו רק טוב? אני חייב לשים את עצמי במקום של ביטול הישות שלי, ההרגש העצמי שלי. שיעורים קודמים דיברנו על סוד הצמצום, על צמצום האני האגו. באדר אנחנו מברכים שיהפכו כל העניינים מיגון לשמחה. התפיסה היהודית אומרת, איפה יש יגון? במקום שבו אתה לא מכניס את אלוקים. במקום שאתה לא מכניס את האמת האלוקית, שם אתה תמצא יגון. זה רק עניין של זמן לפני שכל אחד במסע חייו יעלה על זה. אם זה דרך לימוד, ועוד יותר אם זה דרך חוכמת חיים. איך נקרא החודש הזה? אדר. א', דר. אלופו של עולם. אות א', אות האמת, אחדות, אהבה, אחווה, אושר. יש לי, כן, החודש הזה זה החודש שלי, כן. סוף החודש זה יום הולדת. א', דר, אלופו של עולם, דר, דלת רש. אלופו של עולם, דר, נמצא מי ששם את עצמו דל ורש. מה הכוונה דל ורעש? שהישות, שההרגש העצמי שלו הוא לא חזק. תכף אני אתן לזה דוגמה. כדי שהעניינים יהפכו מיגון לשמחה, כדי שאני אראה שהרע הוא בעצם טוב, להפוך, כלומר, לשתות עד כדי מצב, שאתה יודע, אתה מגיע כזה במשתה, אחי, אבל אתה לא מבין, אני מבין שזה קרה, זה היה חייב לקרות. אם זה לא היה קורה לי, לא הייתי זז מהמקום שלי. קורה במשתה, אתה תופס חבר טוב, תופס איתו ראש, מה שנקרא, ואז זה חברות, אבל אתה מרגיש שאתה יכול להישען עליו. אתה לא שותה לשם השיקוד. מה קרה להוריד את המסכה? וזה שתייה בקדושה, זה מצווה מן התורה. זה משתי פורים. אלא השתייה באה להוריד לך, נכנס יין, יין, בגימטריה יוד יוד נון 70. נכנס יין, יצא סוד. סוד זה גם 70. שאדם מגיע בהכרה, תוך כדי התבוננות בחיים שלו, שגם החוויות הלא טובות שקרו לו, היו בעצם טוב נעלם, אבל היה צריך קצת זמן לעבור. ואם במקרה אתה שוטה ואתה נמצא כרגע מצב קשה ואתה לא רואה את הטוב, את האור, דע לך שזה עניין של זמן. אז כל החודש הזה זה עניין של, זה החודש ה-12 מחודש ניסן, שהתכלית של הדר זה להכנית את א', את אלופו של עולם שידור בכל מקום וכל פינה. וכל מקום וכל פינה שאני לא נותן לבורא, לאמת האלוקית להיכנס, בסופו של דבר אני מוצא מין יגון, עצבות. כדרות. ואצל כל אחד זה מסע החיים שלנו לגלות את זה, צורה זו אחרת. למה אני לא נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס שם? כי אם אני רוצה כל כך משהו, כשאני רוצה משהו ואני מתאבל למשהו, ואני לא חושב כרגע אם זה נכון לעשות, אלא זה קל לעשות ובא לי. אז אם זה קל לי ובא לי לעשות את זה, אז מה אני מרגיש את עצמי, נכון? אני מאוד מרגיש את הרצון שלי. אז אם אני מרגיש כל כך את הרצון שלי, אני יכול לחשוב על הרצון האלוקי? זה אני שם. אלופו של עולם לא יכול לדור שם. וזה התכלית של חודש אדר, כביכול לחשוף, להוציא כביכול מסכה אחר מסכה ולחשוף את נקודת האמת שבפנים. כל סיפור המגילה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בכלל לא מוזכר שם, שם השם לא מוזכר שם, הוא בעלם. אבל אנחנו רואים סיפור שמתגלגל מגזירת השמד, נפל הפור, גזירת השמד, ועד שיתפך, יתפך הרע לטוב. מישהו יודע כמה זמן לקח לכל הסיפור הזה של המגילה לקחת? כולנו מכירים קצת המגילה, נכון? והיא בימי אחשוורוש, והוא עושה משתה, והוא הזמין דבשתי, דבשתי לא רצתה לבוא. אחשוורוש הגדול שמלך ב-127 מדינה. ואז מגיע המן, הוא מגדל את המן. מי זה המן הזה? תכף נראה, אנחנו נפרוס, ונראה את הפנימיות מאחורי הדמויות, בכל אופן, קצת מהראשיות. מי זה אחשוורוש? מי זה המלך החזק הזה? מאיפה הוא בא? מה פתאום הוא מולך פתאום על פרס ומדי? 127 מדינה, הודו ועד כוש. מה זה הודו ועד כוש? איזה מדינות? לאיזה חבל ארץ התכוונו? מי זו ושתי שפתאום יוצאת על אחשוורוש ואומרת לו, אני לא בעל המשתה? מי אתה שאני אבוא למשתה? מה קרה? מה יצאת לבעל שלך? את מלכה, 127 מדינות, כזה משתה, למה לא תבואי ותרית יופייך? מה פתאום המן כל כך שונא ליהודים? איך אחשוורוש הולך איתו? למה אתה הולך איתו כל כך? במיוחד שמרדכי כתוב שהציל את המלך מביקטן ותר שזממו לשים לו רעל של נחשים בתוך המשקה. ואז עד שלא בלילה הוא שנדדה שנת המלך ומבקש את ספר דברי הימים, מה קרה שבלילה הוא נדדה שנת המלך? מה קרם לך לנדוד כל כך? מה הפריע לך? פתאום אתה קורא לספר, תביאו לי את ספר דברי הימים. ואז לאט לאט אנחנו רואים שהגזרה הקשה מתהפכת, ועד שאנחנו עולים על שונאינו. אז אני לא אפרוס את כל המגילה, אלא אנחנו נתחיל דווקא עם הדמויות, מה מביא והיא בימי אחשוורוש, המולך מאוד ועד כוש, 27 ומאה מדינה. אז אמרנו, כמה שנים לוקח לכל הסיפור הזה, שבעצם סיפור המגילה מראה לנו העלם נפלא, מי נעלם פה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. יש פה סיפור שמתגולל, אבל מה קרה? קרה זה רק מהשם. אנחנו רואים שיש פה סיפור נפלא, עד כדי כך שאומרים שהמגילה וחג הפורים וחנוכה אלה חגים שלא יישכחו מבית ישראל. כלומר, החגים האחרים נעלמים, ואילו חנוכה ופורים לא נשכחים. מדוע חנוכה ופורים לא נשכחים? כי חנוכה ופורים הייתה התעוררות מצד העם היהודי, לא מצד הבורא. הקדוש ברוך הוא מבקש שיהיה פסח, שיהיה סוכות, שיהיה שבועות. את החגים האלה אנחנו יוצרים. ובזה שאנחנו התחתון יצר את זה, יש איזה מעלה נצחית. כלומר, קחו בכל דרג גבוה, אם זה עבודה או צבא או מדיני. אם הדרג הגבוה מוריד הוראה לדרג הנמוך, אז יופי הוא עושה את זה. אבל מה קורה שהדרג הנמוך פתאום בא בהגדלת ראש ועושה בלי שהדרג הגבוה יגיד לו? איך הדרג הגבוה מרגיש?
מפותר.
אתה אומר שיש מקומות שלא רוצים שתגדיל ראש. הבנתי. אבל נהפוך הוא, אם אנחנו בידידים וקשרים בריאים, אז הדרג, אני שמח שלא הייתי צריך להגיד לך, זה בא ממך. אתה לבד מבין, אתה כבר לא צריך להוראות שלי. זה יוצא ממך. אני מרגיש שאנחנו צוות. החגים האלה, חנוכה ואדר ופורים, באו מהעם היהודי. הכרה פנימית של העם היהודי, במי הוא השם והיכולות שלו. וכתוב שבפורים קיבלו עליהם היהודים את מה שהחלו לעשות. מתי? במעמד הר סיני. במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא כופה עלינו הר כגיגית. הראה כאלה הערות של אהבה וחסד שקיבלנו עלינו את התורה, אין בעוד מה שתגיד, אתה אין כמוך, מלך העולם. אבל בפועל מתי עשו? כשהגיע פורים. התורה ניתנה 3,323 שנה אחורה. סיפור המגילה, מתי מתחיל? בערך 376 שנה לפני הספירה הנוצרית. מבריאת העולם, אם אנחנו עומדים, זה העולם, אדם וחווה בראשית, אנחנו נמצאים בשנת 5772, על פי הספירה היהודית, כל סיפור המגילה מתחיל בזמן בשנת 3405 שנה, מבריאת העולם על פי הספירה היהודית. אנחנו ב-5772. כן. קרובים לאלף השישים מאוד, קרובים לגאולה בואי נאמר. כן. הבנתי. אומרים יש מצווה בפורים, יש עניין בפורים, שכל ה... יש עניין בפורים שאומר כל הפושט יד נותנים לו. והוראה הזו כוללת משמעות עמוקה ביותר. שכל יהודי פשוט יכול לפשוט את היד לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש את הגאולה. תכף ומיד ממש. כי ככה כתוב, כל הפושט יד נותנים לו. מה זה כל הפושט יד נותנים לו? במתנות לאביונים, עלינו למה לא אומרים צדקה לאביונים אלא מתנה? לא סתם שתיתן לו מטבע, אלא באופן של מתנה, שירגיש מיוחד. וזו המצווה הגדולה. וזה לא יאומן... איזה אור גבוה זה משחרר בעולמות, כשאנחנו משתדלים לעשות את המתנות האלה לאביונים. אז בעזרת השם שנפשוט את היד בחג הפורים הזה. איש כפי יכולתו, כאשר ינדבנו ליבו, משהו יכול, משהו ירגיש, המינימום לשתי אביונים, לפחות מטבע בעל ערך. כלומר, ארוחה. את יכולה להגיד שארוחה זה בערך חי שקלים, כלומר פלאפל ושתייה, לפחות. לפחות את זה. סעודה. לפחות לשתיים. לא פחות משתיים. כן. אז ככה, אז אם אנחנו חוזרים ואנחנו רואים על מתי זה מתחיל, מתי מתחילה המגילה, בוא נתחיל לחשוף ולראות את הדמויות שעומדים אחרי זה. מה קורה בפנימיות? אנחנו רואים אחשוורוש, ושתי, מי אלה האנשים האלה? מה גרם לכל הסיפור הזה של המגילה להתחיל ולהשתלשל? מה קרה כאן? אז אמרנו, כמה שנים לקח למגילה כל הסיפור הזה לקחת, לקרוא? אמרנו מתי הוא התחיל, אבל כמה שנים לוקח לו? הוא נפרס על 12 שנה. 12 שנה של כביכול מאורעות שקורים בפרס, מדי ובבל, והעם היהודי בתוכם, והנס ומרדכי ואסתר וכל העם היהודי נמצא בתוך כל הסיפור הזה. אז זה לא דבר שקרה פתאום ביעף, אלא זה השתלשלות. הרבה מחשבות, הרבה עניינים. אחשוורוש, מאיפה הוא מגיע? אנחנו רואים שאחשוורוש מולך מהודו ועד כוש. הודו זה מדינת הודו, אינדיה. מה זה כוש? סין. מהודו ועד כוש אומרים שיש הרבה מדבריות, שלא תחשוב ששם היו מדבריות ריקות, אלא בתוך החבל ארץ הזה, ישנם 127 פרובינציות, 127 מדינות, שעליהם מולך אחשוורוש. איך הוא הגיע לכזו עוצמה? מאיפה העוצמה הזאת ניתנה לו? כל הכבוד, נעבור. הסיפור מתחיל, קודם כל כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא שרצה, כשהגלה את עם ישראל אחרי חורבן בית ראשון, על ידי נבוכדנצר, מלך בבל, רצה להגלות אותם לרומא, אבל ראה הקדוש ברוך הוא, שהרומאים אנשים קשים ותהיה זו גלות קשה שלא יוכלו לעמוד בגזרות, הגלה אותם לבבל. אז נבוכדנצר שורף את בית המקדש, לוקח את כלי המקדש ומעביר אותם לבבל. עם ישראל מוגלה לבבל, אבל מתי מתחילים הבעיות לקרוא? כשהפרסים נכנסים לתמונה. הפרסים אז היו אנשים מאוד קשים, וזה אחשוורוש, הוא פרסי. מה זה אחשוורוש? החש בראש. כלומר, החש בראשו. כל מי ששמע את השם הזה, ישר תפס את הראש, וואו, 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 עלינו, מה יהיה? החש בראשו. כלומר, הוא היה כל כך קשה, והוא הפיל כאלה גזרות על עם ישראל שלא יאומנו, במיוחד על התלמידי חכמים. נתן להם מיסים קשים שלא יכלו ללמוד וכולו וכולו, והדבר הזה ממש ממש החליש את עם ישראל, ולאט לאט אנחנו יורדים רוחנית וגשמית, עד שאנחנו משתתפים במשתה של אותו רשע, ואז כביכול יוצאת הגזרה שהשתתפנו במשתה של אחשוורוש, שהזמין את כל השרים מאותם 127 מדינות, וכמה ימים ערך המשתה הזה? 180 יום. תחשבו על האושר שלו, על העוצמה שלו. איך הגעת לכל זה? אז הגלות הזאת נהיית מאוד קשה ומרה, ואז הקדוש ברוך הוא חייב להיכנס לתמונה, כי יש גבול למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבור, כי הוא רוצה שנעבור על מנת שנלמד ונתחדש ונשתנה. מלך פרס, דאז היה איסטרגיס. המלך איסטרגיס הייתה לו בת. לא היו לו בנים. למלך איסטרגיס היה בת, והיה שר במלוכה שחמד את ביתו, שידל אותה, ויצא מהם ילד. מלך איסטרגיס מאוד כועס, הוא הורג ותולה את השר הזה, הוא קולה את הבת שלו, לתקופת מה, ואת הילד הוא נותן לשומרים שלו שיקחו בסק, ויזרקו אותו ביערות. וכך לוקחים את הילד, וזורקים אותו ביערות. הילד הזה בהשגחה פרטית, מזמן לו הבורא כלבה. ששומעת את צעקות הילד הרעב ומניקה אותו. הילד הזה גודל מחלב של כלב. כלב בפרסית, כורש. כורש עד עד גודל והופך להיות מצביא מאוד חזק, מנהיג מאוד חזק של שבטים, ולאט לאט אנשים מתחילים להתחבר אליו, רואים את העוצמות שלו. המלך איסטרגיס שומע על הילד הזה הסופי שגדל, והוא יודע שהוא שלו, והוא שולח חילות וגייסים להרוג אותו. אבל כל פעם, כל גייס שהוא שלח, נפל. עד שכורש בעצמו עולה על מלך פרס, על כביכול על הסבא שלו, קורט את ראשו, הורג אותו, ומולך בפרס. מלך מדי דאז, אנחנו מדברים בערך 360 שנה לפני הספירה הנוצרית, דריווש, מלך מדי, שומע את החדשות השערות האלה. וואו, מי זה? מה קרה לאסטרגיס? מי זה כורש הזה? למלך דריווש, תמיד זה עם בנות, תמיד זה, אבל תמיד זה ככה, הנסיכה. מלך דריווש, יש לו בת, אין לו בנים. ישר חושב, עושה אחד ועוד אחד, אומר, נחתן את שניהם יחד. את כורש, לכורש הוא מציע את ביתו. כורש מתחתן עם הבת של דריווש. הם באים בברית, מה יוצא? אחשוורוש. כורש לא שבע. כורש ודריווש יושבים ומדברים ואומרים, מדוע אנחנו צריכים להישמע למלך בבל? מלך בבל דאז, אחר נבוכדנצר, מי מלך? הרי נבוכדנצר הפיל את בית ראשון, כן? לקח את הכלים של המקדש לבבל. מי מלך אחרי נבוכדנצר? בלשצר. כורש ודריווש חוברים יחדיו על בלשצר, לעשות עליו קומבינה ולצאת כנגדו. בלשצר לא פרייר. מגייס 1,000 בחורים, ביניהם יהודים, גיבורי עם, ויוצא לכיוון כורש. לא מחכה בממלכה שלו, ומשבית אותו. משבית את כורש. כורש חוזר מובס לממלכתו. באותו הלילה, בלשצר חוזר, מה זה בשיכרון חושים מהניצחון המופלא הזה? פרס במדי בידיים שלו, הוא מה שנקרא מבטיח את עצמו בכל האזור, והוא עושה משתה גדול. ובמשתה הגדול הזה, באיזה כלים הוא משתמש? כלי המקדש. הוא מוציא את כלי המקדש והוא משתמש בהם. הדבר הזה כבר הרתיח את הביג בוס. מלמעלה, יצא בת קול, ושלחה על קיר אמרה באותיות שפת הקודש, אבל בשפת הארמית. כשהמלך בלשצר רואה את זה, הוא מוטרד, והוא מבקש מאנשי הממלכה לנסות פרש את זה, אומרים לו, הכתב הזה, רק הנביא דניאל, בתקופה הזאת זה הנביא דניאל, יכול לפרש מה כתוב. דניאל מגיע ומפרש, ואומר, מה שכתוב כאן, מאחר ואתה בחוצפתך, השתמשת בכלי המקדש, הממלכה שלך הולכת להיקרה ממך על ידי חבריך. מי שומע ברקע? שימו לב, מה קרה? קרה רק מהשם. אין סתם. סתם ראשי תיבות, סיפור תפור מלמעלה. מי שומע את מה שאומר הנביא דניאל? עבדו הנאמן של בלשצר. זקן, איש זקן שליווה אותו שנים, ועוד לפני זה התקודמו את נבוכד נצר, והוא זוכר שכל פעם שהעם היהודי, הנביא שלהם אמר משהו, כך היה ולא היה אחרת. הוא חוכמת החיים שלו מלמדת אותו, הוא תופס ברצינות את מה שהנביא דניאל אמר, גם בלשצר לא שקט. הוא ידע שאם הנביא אמר, זה לא סתם שפתאום הופיע כתובית על קיר משום מקום. משהו כזה כמו הארי פוטר. בלשצר מאוד מוטרד. הוא נכנס למין חרדה עמוקה, והוא מכנס את כל ארמון ממלכתו ומוציא צו. שימו לב, הפה שדיבר, הפה שהרס. הוא מוציא צו ואומר, אין נכנס ואין יוצא. הייתה לו תחושה חזקה שהלילה הזה הולכים כורש ודריווש לבוא ולהילחם בו. לחזור ולהילחם בו. הוא הוציא צו שמי שיוצא מכותלי הארמון לא יכול להיכנס. גם אם יצעק אני המלך, לא להכניס אותו. העבד שומע את זה. שימו לב לה, מה קרה? רק מהשם. אין סתם. שימו לב איזה סיפור מאלף וטבעי. בעבר לא היו מערכות סניטריה. לא היו שירותים, טואלט, ג'קוזי, לא היו את כל הדברים האלה. המלך רוצה לעשות צרכים. המלך יוצא משאר הארמון, החוצה לעשות את צרכיו, מי לא מבחין כשהוא יוצא? השומרים. היו בשיחת רעים. שיחה כזאת היא פשוטה, והמלך עובר מאחריהם, לא חשב אפילו להגיד, מה, לא רואים אותי? הנה אני. המלך עובר. כשהוא רוצה לחזור, פתאום השומרים שמים לב שמישהו עומד להיכנס. הלו, מי זה שם? אומר, זה אני, המלך. רק איך הוא אמר את זה? העבד חשב לעצמו ככה. אם נביא דניאל אמר שכורש ודריווש הולכים להגיע, כורש ודריווש ייקחו את המלוכה לבלשצר, לא משנה כמה הוא חזק, כי ככה נגזר מלמעלה, היהודים אמרו. מה הוא רצה לעשות? להרוג את בלשצר, ולתת את ראשו לקורש ודריווש, וקורש ודריווש יאהבו אותו ואותו ישירו בחיים. כי אז היה כשמגיעים, באים הורגים את כולם, לא משאירים שריד, כדי שלא יהיו נקמה וכל הסיפורים האלה. הקדוש ברוך הוא בשקט ובחוכמה, פורס ונותן לסיפור, למחשבה הזאת של העבד, פשוט לקרוא. מה העבד ששמע שהמלך אמר, גם אם יבוא מישהו ויצעק אני המלך, לא לתת לו להיכנס, להרוג אותו? רק הוא אמר אני המלך, העבד של המלך בלשצר רץ לכיוונו, משסף את גרונו, לוקח את ראשו ומעביר אותו לקורש ודריווש. קורש ודריווש באותו לילה נכנסים למלוכה לבבל של צר, שורפים, מחבים מאורות, מלחמות. מי נמצאת שם הילדה קטנה ובוכיה? ביתו של בלשצר, ולה קוראים ושתי. ביתו של בלשצר, הנסיכת בבל, הייתה קטנה, רצה לבית אבא, לחדר אביה, ונפלה על ברכיו של מי? של דריווש, מלך מדי. חמל דריווש על הילדה הקטנה, ידע שהיא ביתו של בלשצר, ואמר, אקח לה אותו לנכדי, לחתני, אחשוורוש. ובשתי מתחתנת עם אחשוורוש. אם כך, מי זו בשתי? היא בת מלוכה. כשהמלך אחשוורוש קורא לבשתי, בואי ירי את יופייך. כשליבו טוב ביין, הוא אהב אותה, אהבה חבר'ה, רומיו ויוליה פריירים לידו. תכף תשמעו מה אומר המדרש. הוא אהב אותה אהבה שלו, אז רגע, איך הוא הרג אותה? הוא קרא לה לבוא, והיא לא באה. למה היא לא באה? אני בת מלך, איך אתה קורא לי? אני יש לי דם כחול רץ, מה אתה בא מתפאר בי לפני כולם? היא לא רצתה להגיע. מעינה, סירבה. אתה רוצה לפנות אליי? פנו אליי בכבוד המגיע אלי. כלומר, זה העזות מצח שלה. העזות מצח שלה מאיפה הוא הגיע? מאיזה שאני בת עצולה. ואיך אתה מתייחס אליי? תייחס אליי בכבוד. מה זה אתה? מפגן רעבה עם מלכה כביכול. אז המקום הזה של שבשתי בעצם מתחתנת עם אחש וראש. ואז מה חושב לו המלך דריווש? המלך דריווש עושה אחד ועוד אחד, הוא לא חכם מאוד. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא התגלגל ככה שלאחור שכל הצבא של כורש נפל, אם זאת ניצחנו את בלשצר, אז הוא רואה שבעצם מה שאמר נביא דניאל, למה נקראה הממלכה מבלשצר, בגלל שהשתמש בכלי המקדש, עשה דריווש אחד ועוד אחד ואמר, אם זה ככה, נתן דיבר באוזנו של כורש ואמר, תשמע, יש לנו 60,000 פועלים. מן הראוי שנבנה את בית המקדש הזה, השני מחדש. דריווש קולט שאת כל המלחמה מי לקח, אומות העולם קולטים את המסכה שאנחנו צריכים להוריד. שהקדוש ברוך הוא כביכול מנהל את העולם, ואם לא מצא חן בעולמות עליונים שהשתמשו בכלי המקדש, אז מה עושה דריווש? אני אבנה את בית המקדש. מי נתן בליבו של דריווש את המחשבה הזו? דם! מלוא כל הארץ כבודו, מפיל בליבו את המחשבה הזאת, דריווש פונה לכורש, כורש יש לו 60,000 פועלים, שמספר המדרש שכורש ידע את השם של כל אחד ואחד מהם. תחשבו איזה מלך הוא, תחשבו איזה עוצמה פנימית הייתה לו. שם של 60,000 פועלים? שמות של כל אחד ואחד מהם? ומה העניינים שלהם? ואז ככה כורש יוצא ומתחילים לארגן את כל הבנייה של בית המקדש, ומאורעות הזמן באותו, ואז כורש נפטר, 3.5 שנים בערך אחרי האירוע הזה שהם הורגים את בלשצר מלך בבל ולוקחים את הממלכה, ועל ידי זה המולך מאוד הוא ועד כוש, הוא מקבל, הוא נהיה עצמתי, מי מקבל את המלוכה? הוא קיבל אותה המולך, כאילו המליכו אותו, כאילו הקדוש ברוך הוא המולך, למה לא אמר מלך על המולך? הקדוש ברוך הוא הוביל את כל המערכה הזאת כדי להמליך את החש וראש בזכות התוכנית של הקדוש ברוך הוא. לבטל ולהוציא את עם ישראל מהגלות הזאת בבל, שבעצם נכנסו אליה הפרסים והתחילו לשים גזרות קשות. אז כשאנחנו אומרים, והי בימי החש וראש המולך, למה לא מלך? והי בימי החש וראש אשר מלך. על 120, אשר מלך, זו הייתה המלוכה שלו. לא, הוא קיבל את זה במין מתנה. קראו פה מאורעות, מקרים שגלגלו לו, כאילו המליכו אותו. כך כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא תפס אותו והשתמש בו כדי למלוך כרגע. כי הקדוש ברוך הוא מביא פה איזשהו מהלך שכרגע הוא בלתי נראה. שאמרנו שנפרס על 12 שנה. עכשיו, אז אמרנו שכורש נפטר אחרי 3.5 שנים, אחשוורוש עולה למלוכה, ובגלל המאורעות האלה נשכח בניית בית המקדש. היא נופלת כאילו לצד, עד שזרובבל מגיע ומזכיר את מה שמלך דריווש אמר, והם נכנסים להילוך גבוה בבניית המקדש. בית המקדש השני, ולהחזיר את הכלים. אם כך, כל המהלך הזה היה בשביל, הקדוש ברוך הוא החריב בית מקדש ראשון, כדי לבנות בית מקדש שני. אם חשבנו שכל מה שקורה בגלות זה כביכול רע, מה אנחנו רואים שעוד רגע קט מהרע הזה, מה יוצא? בית המקדש השני. מה זה בית המקדש? מקום שבו שרויה אלוקות. מקום שהקדוש ברוך הוא שוב פעם מקבץ את בני ישראל חזרה לירושלים. בניית בית המקדש, כשבני ישראל יוצאים ממצרים לכיוון ארץ ישראל, וכשהם נכנסים לארץ ישראל, אחד מהמצוות שהם קיבלו, אחד זה מחיית זכר המלאק, שלושה דברים נצטוו עם הכניסה שלהם לארץ. מחיית זכר המלאק, סום תשים עליך מלך, מלך לישראל, ובניית בית המקדש. מי רוצה למנוע מבני ישראל לבנות את בני המקדש? המלאק. מי יוצא להילחם בעם ישראל כשהוא יוצא ממצרים, בשיח וצפתו? זה המלאק. המלאק לא רוצה שבית המקדש ייבנה. זה עם שמוסבר בכתובים מאוד מיוחד. למה? כן.
שאלה.
בבקשה. מעניין. אז ככה, אני לא שמעתי את זה, בגלל זה אני לא יכול להתייחס במלוא לדברים האלה. כרגע המלאק זה פשוט אחד העמים שמתחיל עוד עם, הוא יוצא מבנו של אסב, אליפז. שמה הוא מתחיל. השורש שלו, של המלאק פה בארציות, מתחיל ברוחניות. מה זה המלאק ברוחניות? המלאק ראשית גויים המלאק. ראשית של כל הגויים זה המלאק. הוא הכי כביכול הקשה, מדוע? כי הוא רואה בתור עם איך כל אומות העולם מפסידים לבני ישראל כשמוצאים מצרים. הקדוש ברוך הוא נלחם להם, ואז הוא פשוט, בשיח וצפתו, יוצא להילחם בהם. זה כמו, תראה, אמבטיה רותחת. שים את העץ ותגידו, זה רותח, אני לא אקפוץ. הוא קופץ ומראה שכולם, הנה, לא קורה שום דבר. בדיוק, ממנו מתחילים להשתלשל כל ההשתלשלות של המלאק, של כביכול שהמלאק, בדיוק, והמלאק ראשית גויים המלאק, איך זה בא לידי ביטוי בנפש? המלאק בנפש שלנו זה הספק, הטלת הספקות. כשהמלאק, כשמו כן הוא, מה כתוב בכתובים? אשר קרחה בדרך. כשאתה נמצא בדרך ממצרים לקדושה לארץ ישראל, שם המלאק כל הזמן פוגש אותנו בפנימיות ומטיל ספקות בהתקדמות הרוחנית שלנו. המלאק בגימטריה ספק. ואיך הוא עושה את זה? ראשית גויים המלאק, ראשי תיבות, רגע, רגע, מה אתה מתלהב? רגע, הבנת בראש? התפקיד של המלאק אשר ככה בדרך, כל הנכשלים אחריך, מה זה כל הנכשלים אחריך? זה בחינת האחוריים. למה מתכוונים? אני לא אכנס לזה יותר מדי בעומק, אבל בכלליות, התפקיד של המלאק זה למנוע מכל התובנות שלנו בראש להתחבר עם הגוף, עם העשייה. תישאר מבין גדול. אתה יכול להרגיש גם כן שיש אלוקות, אבל כשהחוכמה הזאת תתחבר עם המעשה, עם הגוף, פה הוא מונע את זה מאיתנו. שם משה, וזה המלאק. והמלאק מלשון למלוק, הוא יושב לך פה על העורף, על העורף, העורף אותיות פרעו, שכביכול הוא לא נותן לחוכמה לרדת, להתחבר מהמקום השכלי והרציונלי וההגיוני שאומר לי, כן, ודאי, אני מבין שיש אלוקים, אני מבין שיש את זה, להתחבר למעשה, שם הוא ממען. אכן אנחנו רואים איך זה בא לידי ביטוי, המלאק לא רוצה שבית המקדש ייבנה. מה זה בית המקדש? מקום שאלוקות מתחברת עם הממד הגשמי. הוא מנסה למנוע את זה. מי אליפז? בנו של אסב, המלאק משתלשל ומגיע גם הסיפור שלו מגיע עם המלך האגגי. המלך האגגי היה גם כן מצאצאיו של אליפז, הוא גם המלאקי. הקדוש ברוך הוא נתן הוראה מפורשת להרוג אותו ולא לחמול עליו, אבל שאול חומל עליו ועל הצון. באותו הלילה הוא מקבל פילגש, אותו מלך, המלך, אם לא את היחס המגיע לו, וממנו יוצא כביכול אחרי זה המן. הבנים של המן, בואו נחזור לסיפור שלנו מה קורה. הבנים של המן מתחילים לדבר באוזני אחשוורוש ואומרים לו, המלך אחשוורוש, בואו נחשוב רגע. אנחנו הרי יודעים בעבר ממלחמותיו של נבוכדנצר, עד כמה היה קשה לכבוש את ירושלים. חומותיה, מה זה חזקות? החומות של ירושלים הם כאלה חזקות שלא יאומן. לכן אנחנו חושבים וחוששים שברגע שהיהודים יגמרו לבנות את החומות של בית המקדש, גמרנו, הם יתהפכו עליך ויבגדו בך. הדבר הזה עוצר את בניית המקדש. ואז הקדוש ברוך הוא דואג לקרוע את הממלכה מאחשוורוש, להוריד אותו ולעלות על נס את היהודים. כלומר, אחשוורוש ממשיך למלוך, אבל במי הקדוש ברוך הוא יוצא למלחמה? בבני המן והמן. הם לא רצו שבית המקדש ייבנה. אז פה הם מתחילים לדבר לאוזניו של קורש, של אחשוורוש, שקיבל את הפקודה מקורש אביו, שבא מדריווש שגלגל לו והבין שאם המלוכה, אם כל המקום הזה קרה, אנחנו נהיינו כאלה חזקים בגלל שהוא השתמש בכלי המקדש, אז בוא נשמח את אלוקי העברים הזה. נבנה את המקדש. מישהו פה שמע את השם אלוקים? זה הכל מחשבות, נכון? רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אנחנו רואים שיש פה מהלך מהמם. למה? זה מהלך שהוא מעל הטבע, אבל שקורה על ידי האדם. מרדכי ואסתר, מרדכי יושב בסנאט של פרס ומדי. הוא חבר של המלוכה, יושב בשער המלך. יוצאת הגזרה הזאת על ידי המן להשמיד את כל היהודים ולאבד אותם, ויש עוד הרבה סיפורים מרתקים בפנים, אבל אי אפשר לפרוס את הכל. אני כרגע קופץ בכלליות להבין את המהלך בפנימיות, מה קורה פה ומה בעצם מהפך את הרע לטוב. מה קרה אצלנו? מה התעורר אצלנו שביטל כביכול את הגזרה הקשה הזאת, גזרת השמד לגוף היהודי? זה היה יותר גרוע אפילו מחנוכה, כי חנוכה רצו לעשות גזרת השמד למקום הרוחני היהודי, להפסיק את לימוד התורה. פה גזרת השמד לגוף היהודי. מה גרם שיתפך הרע לטוב, יגון לשמחה? וזה הנקודה שהזכרנו, למה הפורים האלה לא נשכחים, לא יסופו עוד מזרעם, לא ישכחו, יישארו לעד, כי הייתה פה תנועה מאוד פנימית ועצומה מצד העם, מצד ישראל. מרדכי ואסתר, אסתר נבחרת להיות מלכה, ושתי לא רצתה לבוא לשער, לבוא למלך. היועצים של המלך אומרים לו, קדימה, איבדת פנים, מה יגידו על מלך חזק שכמוך? והוא כשליבו טוב ביין 180 יום משתה. מה ציווה? להרוג אותה. כשהוא התפקח מהמשתה, במשך 6 חודשים, הסתובב בארמון עד שבשתי, עד שמוציאים את הכרוז של להביא בנות למלך, זה לוקח 6 חודשים, כי 6 חודשים הוא מתאבל עליה. מה עשיתי? הוא אהב אותה אהבת נפש. הוא היה מסתובב בארמון כמו משוגע, וקורא ושתי, ושתי, ושתי. היה לו צער עמוק. עד שהזמן עושה את שלו, ואז קוראים לבנות, ואז מוצאת חן בעיניו אסתר. אסתר מלשון אסתר, אסתיר אסתיר פנים. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בכל המהלך הזה. ואנחנו יודעים שמרדכי מגדל אותה וכולו וכולו, והיא מקבלת ממנו את ההוראות. ואז מגיעה הגזרה הזאת של המן שאמרנו, כן, שהוא מחמם את זה, להפסיק את המקדש, ואז אחשוורוש מתחיל להטיל מיסים על העם היהודי, ולהקשות עליהם את החיים וכולו וכולו, ואז הוא אומר, אם לא תמירו את דתכם, שנה מעכשיו, זה מה שיוצא הכתב פצ'גן הזה, שאומר שנה מעכשיו, כל העם היהודי, גזירת השמד. יצא הכתב. העם היהודי היה בחלחלה. מרדכי רואה את הכתב הזה? מרדכי יושב בשער המלך. מרדכי חייר, חבר בסנאט. אז אם הוא ראה דבר כזה, מה מן הראוי שיעשה? אם אתה חבר של המלך וראית פתאום כתב השמד על העם שלך, מה היית עושה? האביתר, מה היית עושה בטבעיות? קופץ למלך לשיחה, לא אביתר. בטבעיות, אלון, שמח, אל פה טעות, מה אתה רוצה לשמיד את כל העם הזה, מה עשה לך? זה לא מה שהוא עושה. הוא קורא עסק ואפר, הוא מתאבל, למה הוא יודע שמה שזה גזרה מלמעלה. הוא פונה ישר לעליונים, הוא לא מתעסק, הוא לא מנסה להגיע לאיזה קומבינה מדינית או ממשלתית. זה תהליך לא טבעי. חלה פה התעוררות, ומי זה מרדכי? מרדכי הוא הצדיק של הדור באותו דור. הוא נשיא הדור. אומר הזוהר שבכל דור בא צדיק דור. שימו לב, מרדכי ואסתר, אותיות ראשונות, מם, א', אומר הארי הקדוש בספר הגלגולים, שמרדכי ואסתר זה בעצם גלגול של משה אהרון. הקדוש ברוך הוא ככה, כל דור שם את הנשיאים, את הצדיקים, שבעצם מה המגמה של הצדיק, של נשיא הדור? שהאמונה שנמצאת אצל בני ישראל באופן כזה מקיף, טוב, מאמינים, יהיה באופן פנימי. וכשהאמונה הזאת היא נמצאת באופן פנימי, מה מתעורר אצלנו? עצם הנפש. מה הכוונה שעצם הנשמה מתעוררת? שהיהודי נע בתנועה של מסירות נפש על כל עניין אנוכי. מגדול ועד קטן. וזה היה התפקיד של מרדכי. לעורר בכל יהודי לקשור את האמונה שנמצאת באופן מקיף, שיהיה באופן פנימי. מה זה מקיף? כלומר, סובב עליי. אני מאמין, אבל זה לא בפנימיות. וזה התפקיד של צדיק. אז מרדכי ואסתר, מה הם עושים? הם לא פונים בכלל לערכאות המשפטיות. הם לא פונים לבית המלוכה הפרסי או הבבלי. הם ישר עושים, יש גזירה מלמעלה. אסתר, הוא בא מודיע את זה לאסתר, אסתר נבלת, אומר, צומו עליי, אומר, את צריכה לצום עכשיו. אסתר מכנסת את כל העם כאחד לצום. ואז כל העם מצטרף וצם יחד, כולם כאחד. וזה מה שאמר המן לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים, שדתי המלך אינם עושים. שימו לב, כתוב בכתובים, מה זה ישנו עם אחד? מפוזר ומפורט בין העמים. כשאנחנו מפוזרים ומפורדים בין העמים ודתי המלך לא עושים, המלך הגדול, אז אנחנו נתונים לפגיעה. אבל כשישנו עם אחד שלדתי המלך, מלך בשר ודם, לא שומעים, ואנחנו באחדות, אז אף אחד לא יכול להיות, אף אחד לא יכול עלינו כעם. ואז האמן יודע איפה, האמן היה מאוד חכם. ידע הרבה פילוסופיות, הרבה שפות, הוא למד את כל הכתובים. הוא ידע תלמוד, הוא ידע הכל. אז המקום הזה שמרדכי ואסתר מגלים את הנקודה היהודית ובשווה אצל כולם, וכתוב שאם במשך שנה הייתה להם הגזרה להמיר את דתם, כי אם היו ממירים את דתם, מה היה קורה? לא היו נהרגים. אז כל מה שהיית צריך לעשות, מה זה מחשבה עזרה אחת? להגיד, טוב, נמיר דדנו, מה? לא צריך למות. אף אחד, כולם היו בתנועה של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? אף על פי שבשכל זה לא נראה, ברגע זה לא נראה לי, אני בתנועה של... אם ככה אמר הצדיק, אני פשוט זורם. מעל לכל היגיון. וזה כשעצם הנשמה מתעוררת. המן כשראה את הגזרה מאוד, מרדכי כשראה את הגזרה מאוד, מאוד דאג, והוא כינס את הילדים. והוא ידע שאצל הילדים התמימים, כשהם לומדים תורה, התורה שלהם עולה באופן מאוד טהור וזך. כמה תלמידים היו למרדכי? 22 אלף תלמידים. תינוקות של בית רבן. אז כשהם יצאו מהחדר, ניגש אליהם מרדכי ואמר להם, מה למדתם היום? אז תלמיד אחד אמר לו, אוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי אימנו כל. מה לך השני? ולשני, וכל, עד שלושה ילדים אמרו לו, אל תירא מפחד פתאום, ושעות רשעים כי תבוא. כל אחד אמר לו פסוק, עד זקנה עניור ועד צבע אני אסבול, אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול ועמלט. כל אחד אמר פסוק, וכשראה מרדכי את האמונה הפשוטה אצל הילדים, והם נתנו לו כאלה עצות, שכלומר, הוצאו עץ הבית ופר. אל תירא מפחד פתאום. קיבל חיוך בליבו וידע שיהיה בסדר. ואז המן מגיע, מספר המדרש, רואה אותו ואומר להשתחוות, כולם משתחווים, אבל מרדכי לא משתחווה. ומרדכי פשוט מחייך. אומר, הגזרה שלך, אומר לו, הגזרה שלך לא תעבוד. מאיפה אתה יודע? אומר, בזכות הילדים האלה. אז המן למחרת מוציא גזרה על הילדים, והוא בא ושם עליהם שלשלאות של ברזל, שיפסיקו מלימוד התורה שלהם. כל הילדים גם כן, אף על פי שהם לא מחויבים בצום, מצטרפים 22,000 התלמידים לצום עם מרדכי, והאימהות מגיעים לילדים ושואלים, ילדים, תאכלו לפחות לחם, קצת מים. הילדים הם מענים ומצטרפים למרדכי. ואז כמובן הם חלושים ויש כל, וכתוב בכתובים, עכשיו אנחנו עולים למעלה לעולמות עליונים, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה, כיסא מלכותו, והוא שומע כל גאיה ובחיות. הוא אומר, מי זה הגדיים האלה? מי להטלאים האלה? מי נעמד לפניו? אם מרדכי הוא נשיא הדור, ומרדכי הוא הניצות של משה רבנו, הגלגול, בעולמות עליונים משה רבנו ניגש אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, לא כל גדיים וטלאים אתה שומע, אלא כל ילדים, כל ענות חלושה של ילדים, שנמצאים בצום יחד עם מרדכי. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח את הגזרה, שהייתה כתובה בטית על דף, קורע אותה, ובאותה הלילה, מפיל הקדוש ברוך הוא, חרדה בליבו של אחשוורוש. ואז מה אנחנו, מה אומרת ההלכה? כשמגיעים בקטע, כשמגיעים לקטע, זה החלק השישי במגילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, יגביה קולו. ככה אומרת ההלכה. בלילה הוא נדדה שנת המלך. מי זה המלך? מלכו של עולם. מה גרם למלכו של עולם, אומר הרבי, שנדדה שנתו, שלא היה רגוע, שהוא ראה את כל עם ישראל כאחד בתנועת מסירות נפש, ואפילו מחשבה זרה אחת לא נכנסה בליבם כדי להמיר את דתם. כלומר, מה התגלה בהם? התגלה בהם מה שהם קיבלו במעמד הר סיני. התגלה בהם הנקודה האלוקית בתארתה, מעל טעם ודעת. גם מרדכי ואסתר שישבו בשער המלך לא ניגשו לעשות קומבינות, כולם הפנו פניהם למעלה לשמיים. הדבר הזה מראה לנו שהקשר שיש בין יהודי לבורא הוא מעל מקום וזמן. מעל לכל סיבה. ההתעוררות הזאת של המסירות נפש של כל עם ישראל כאחד גרמה בלילה הוא נדדה שנת המלך מלכו של עולם, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? מפיל חרדה, מחשבה בליבו, לא נותן לאחשוורוש לישון. ואז אחשוורוש בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות. ומי נמצא בדיוק בחצר? המן. מה הוא רואה בספר הזיכרונות? שמרדכי הציל אותו ממוות. מרדכי לא הלך לספר לו, אחי, הצלתי אותך ממוות. הקדוש ברוך הוא דואג שהוא יפתח את הספר ולבד הוא יראה את זה. ואז הוא שומע קולות והוא אומר, מי זה שם בחצר? מי זה שם בהשגחה פרטית? השגחה פרקטית, המן. ואז הוא קורא למה, תגיד לי, מה אתה חושב שצריך לעשות לאדם שהמלך חפץ בעיקרו? אז המן כבר הוא לא... הוא לא מבסוט מעצמו. אז הוא מסביר, הוא אומר לו, יופי, קח את מרדכי היהודי וקח תעשה לו. ההשגחה הפרטית זה דבר שמלווה את כל המגילה ומלווה את כל העם היהודי מתחילתו ועד סופו. ההשגחה הפרטית הזאת היא כשיהודי מסתכל איך הקדוש ברוך הוא בעצם מוביל את המציאות. יש פה את המקום פה של ההסתכלות, ההתבוננות, השכל, צריך לרדת אל תוך הגוף, אבל שם אנחנו צריכים לזכור ששם המלאק נמצא. ומה הפרשה שאנחנו קוראים לפני פורים, פרשת השבוע האחרונה, קראנו פרשת תצווה, ושם אנחנו קוראים את, יש שם ארבע פרשיות שאנחנו קוראים בארבע שבתות של חודש אדר, זה זכור את אשר עשה לך המלאק, אל תשכח. איך אנחנו נלחמים נגד המלאק? על ידי זכירה, לזכור. כשאנחנו מציפים שוב ושוב את הזיכרון כיצד הקדוש ברוך הוא מלווה את בני ישראל במלחמות שלהם, בקשיים שלהם. ב-5772 שנה, אז כשאנחנו מציפים את הזיכרון הזה, מלווים אותו בתוכנו, ומתבוננים עמוק בנקודה, איך בפשטות? הקדוש ברוך הוא שם נמצא עם כל יהודי ויהודי. הדבר הזה עוזר להחליש את כוחו של המלאק, ועד, תלוי בכוח המתבונן, עד כדי הכחדתו. וזה רק ההתבוננות בתוך ההשגחה הפרטית. וזה סיפור המגילה. זו המסכה. להוריד את המסכה, זה אומר להוריד את האלם ולחשוף, וזה מה שקורה לי איתנו משתי פורים, כשאנחנו פתאום נגיעים למין נקודה הזאת הילאית, שאנחנו רואים שהכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, ואפשר לנוח. זה לא, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תגיד לי, זה לא קל לחשוב ככה? איזה כבר לדעת? קח ספר, מנהלים לך את החיים, זה לא נכון. זה מה זה לא פשוט להגיע לתובנה, שהקדוש ברוך הוא דואג לך, הוא איתך, ומנהל את המציאות, וזה לטובתך. הדבר הזה דורש הגיעה עצומה. להגיע למנוחה פנימית, להבין שאם יש בורא לעולם, אז בטח הבורא לא עזב את הבריאה שלו, ודואג לה כל רגע ורגע. ובפורים, וגם בחנוכה, אנחנו רואים את הקשר של העם דרך הצדיק, אולם בחנוכה זה פחות מפורים. למה? כי ראינו את המסירות נפש רק אצל מי? אצל מתתיהו ובניו. ואז הם קוראים ללוחמים, אבל רק חלק מהעם מתעורר. אבל פה אנחנו רואים בפורים שכל העם כאחד, כולם היו בהתעוררות. לכן החג הזה גבוה מעל גבוה. אז בעזרת השם שנזכור שאין סתם בחיים, סתם אמרנו סיפור תפור מלמעלה. ברוך השם נזכה לשבת במשתה פורים, למצוא מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו וקריאת מגילה, שמגילה אומרים כבר שיש עניין לשמוע מילה במילה, לעקוב אחרי הקורא, ואם בטעות פספס, יזכור מאיפה שהוא ראה לאחרונה, וירוץ מהר תוך כדי שהוא קורא בלחש לעצמו, ויצטרף עם ה... קורה. אז שיהיה לנו חג פורים שמח, שנזכה לחשוף את המסכות, להוריד את האלם. כן, יוותר, מה תרצה שם?
מה הקשר בפורים וכיפורים?
פורים כפורים. אז ככה אומרים, כשם מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. אז אומרים, מה הקשר? מה? זה כמו שאתה אומר, כשם שאתה הולך להלוויה ואתה עצוב, תלך לחתונה ותהיה שמח. מה? אתה עוד מגמד מהשמחה. אלא, שעל ידי השמחה של פורים, על ידי השמחה וכוחו של הדר, אנחנו הופכים את היגון לשמחה, את הרע לטוב. כי בכוח השמחה, אתה יכול להפוך את הדברים הלא רצויים, שזה בכיפורים, מה אנחנו עושים בעצם? אני עושה מגימת של סליחה. כלומר, שקדוש ברוך הוא יסלח לנו על הדברים הלא רצויים. בכוח השמחה של חודש אדר, יש לנו את היכולת להפוך את כל העניינים הלא רצויים מיגון לשמחה. זה הזכרנו שאדר זה משנה לפדר, על ידי שאנחנו נותנים לאמת האלוקית לדור בתוכנו. יש לזה, יש מאמר שלם על זה שיכול לפתוח את זה יותר. כן. אני צריך לבדוק את זה, אני יודע שהיא מחויבת, אני חושב שכן, היא מחויבת בפעמיים קראת מגילה, כן.
תודה רבה.
בבקשה, חג שמח. כל טוב.